השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו עומדים בדף קד בבא מציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בסוף קג עמוד ב, כשהנושא שלנו זה אנשים שמקבלים שדה בשביל לעבוד בה, וראינו כבר שיש כמה סוגים של הסכמים בין המקבל לבין בעל השדה. או שהוא אריס, זה אומר שהעובד נותן לבעל השדה לפי אחוזים מהיבול, חוקר זה אומר שהוא נותן סכום קבוע של יבול, וסוחר זה סכום קבוע של כסף. עכשיו בינתיים אנחנו מדברים על שלושתם, כי כמו שאומר רב פאפה בשורה הראשונה בקוף ד', ששתי המשניות הראשונות עוסקות בכולם, רק אחר כך כל פעם נצטרך לבדוק במי מדובר. אז הנושא שלנו זה הסכם החקירות או הריסות ביניהם, כשהשדה שהוא קיבל הייתה בהתחלה שדה שיש בה איזשהו יתרון, כמו שהיה במעיין או שיש באילנות שהמקבל יכול ליהנות מהם, ופתאום המצב הזה השתנה. המעיין התייבש, האילנות נקצצו, האם המקבל יכול לומר אני קיבלתי את השדה באחוזים כאלו וכאלו כי הנחתי שיש לי שם מעיין שיעזור לי בהשקיה או שיש לי שם אילנות, עכשיו שזה השתנה אני רוצה לשנות את האחוזים לטובתי. אומרת המשנה אי אפשר, כל עוד לא סיכמתם מראש אי אפשר לשנות את האחוזים, אבל אם בהתחלה הם אמרו שזה בית שלחים, כלומר שיש שם מקור של מים או שזה בית אילן, אז כיוון שהם כן אמרו אז זה כן בדווקא וזכותו לשנות. הגמרא אומרת על זה שני דברים. קודם כל, גם אם לא אמרו, אם זה מכת מדינה, כלומר משהו כללי, אז זה כבר לא הגיוני שרק החוקר או הסוחר יספוג את כל הנזק, אלא הם יכולים כן לשנות את האחוזים או את הכמות שהוא צריך להביא לבעל השדה. אבל אם זה מכה פרטית אצלו בשדה, שדווקא הנחל שמביא מים מהנחל הגדול אל אותה שדה הוא זה שהתייבש, אז הסוחר הוא יספוג את הנזק, כי סוף סוף הוא יכול למלא את זה עדיין בדלי, הוא לא חייב את הנחל הזה. אלא אם כן, כמו שאמרנו, אמרו במפורש שזה בית שלחין. אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה, מה שאמרנו להפך, שאם כן אמרו, אז זה כן בדווקא, וזכות הסוחר, חוקר, לשלם פחות לבעל השדה, שואלת הגמרא, מה זה משנה אם אמרו? הרי יכול להיות שכשאמרו בית שלחים או בית אילן, לא התכוונו דווקא שיש שם באמת אילן או שיש משלחים, אלא שזה שם המקום, זה נקרא בית שלחים. יש לנו דוגמה מזה, אם אדם חוכר, בית קור או קרם או פרדס, אפילו שבפועל אין שם עצים, או שבאמת זה קטן מבית קור, כל עוד המקום הזה נקרא פרדס או קרם או בית קור, אז זה נקרא שהוא סיפק לו את מה שהם סיכמו. אז למה לא אומרים אותו דבר כאן? אז הגמרא מחלקת שני חילוקים. שמואל אומר שתלוי מי אמר את זה. אם החוקר אמר שהוא רוצה בית שלחים, אז הוא התכוון בדווקא בית שלחים, כי הוא רוצה שיש שם מעיין, אותו דבר בית אילן. אם המחקיר אמר את זה, אז המחקיר יכול לומר, התכוונתי רק לשם המקום, ולאו דווקא שבפועל יש שם מעיין וכו'. רבינה מוסיף עוד חלוקה, הוא אומר, אפילו אם המחקיר אמר את זה, עדיין תלוי איפה הם עמדו כשהוא אמר את זה. אם הם עמדו בשדה, ואז המחקיר אמר אני אתן לך בית שלחים, אז לכאורה המשפט הזה מיותר, הרי הם עומדים שם, הוא רואה שיש שם המעיין, אלא למה המחקיר אמר לו בשביל לומר לו, תדע לך שיש פה מעיין, ואז זה בדווקא. אבל אם הם עומדים במקום אחר והוא אומר לו אני אתן לך בית שלחים, אז המחקיר יכול לטעון שהוא רק התכוון לשם המקום, ולאו דווקא שיש שם המעיין, ואז באמת זה לא בדווקא. והגענו למשנה באמצע קד עמוד א. המשנה הזאת מדברת דווקא על אריסות ולא על חקירות, כלומר שהפועל נותן לבעל השדה לפי אחוזים. בתנאי של האריסות הם היו כותבים אם עוביר ולא עביד אשלם במיטבה. כלומר, אם אני לא יעבוד את השדה ומתוך זה לבעלים יש נזק, כי בינתיים השדה שלו סתם ישבה, אז אני צריך לשלם לך את מה שהייתה ראויה לעשות ממיטב. למרות שלכאורה זה גרמה, אך כיוון שכך כתבנו, אז זה הדין. והגמרא מבינה שזה בנוי על כלל שרבי מאיר היה דורש לשון עדיות. כלומר, שהוא היה מתייחס ברצינות להסכמים בין אנשים. יש פה כמה פירושים בראשונים, מה זה בדיוק דורש לשון עדיות. התוספות אומרים שאפילו שהם לא כתבו את זה, כיוון שבדרך כלל אנשים היו כותבים ככה, אז זה התנאי לכולם. הרך אומר שאפילו שבדרך כלל צריך תנאי כפול, פה לא צריך תנאי כפול. הרמב"ן אומר שדורשים כל מילה ומילה במה שהם כתבו ביניהם, או במה שהם סיכמו ביניהם, ממש כמו שמדייקים בלשון חז"ל או בפסוקים מהתורה. בכל אופן, הרעיון הכללי הוא מתייחסים ברצינות להתחייבות של אנשים אחד לשני ולניסוח שהם השתמשו בו. אז דוגמה אחת זה המשנה שלנו, שאם העובד לא עבד הוא צריך לשלם על מה שהשדה הייתה ראויה לעשות ממיטב. דוגמה נוספת, רבי יהודה גם כן היה דורש לשון עדיות. בכתובה האדם כותב לאשתו אחריות דעית לך עליי מן קדמה דנה, זה אומר שהוא קיבל אחריות גם על כל הקורבנות שהיא חייבת והאחריות היא עליו, כלומר אפילו שהיא ענייה והוא עשיר, אז אם היא צריכה להביא קורבן על הלידה או על הצרת שלה, הוא יביא קורבן עשיר ו ולא קורבן אני, כי הוא כתב שהאחריות היא עליו, וגם הוא אחראי על כל הקורבנות גם לפני החתונה, כי הוא כתב מקדמה דנה. דוגמה נוספת, הלל הזקן גם היה דורש לשון עדיות, שהיה מקרה באלכסנדריה שנשים התחתנו ובא חופה אחרי הקידושין באו שודדים וחטפו את הנשים והולידו מהם ילדים גם. אז הנשים האלה הרי היו כבר מקודשות, אז הילדים שהם ילדו מאותם שודדים הם ממזרים לכאורה. אמר הלל, תביאו לי את הכתובה, והוא ראה שבכתובה כתוב שכשתיכנסי לחופה אז הווה לי לאינטו, כלומר הקידושים יחולו רק אחרי החופה. אז הוא דרש לשון אדיות, כלומר דייק בלשון, ואומר הם לא היו מקודשות כי הם עוד לא נכנסו לחופה והילדים לא ממזרים. דוגמה נוספת לדורש לשון אדיות, אנחנו 7 שורות מלמטה, רבי יהושע בן קורחה גם היה דורש לשון אדיות. המקרה שאנחנו מדברים עליו זה משכון. נניח שאני לוויתי לך כסף ואתה נתת לי משכון. אם המלווה מחזיר ללווה את המשכון, אומר רבי יוחנן, אם הלווה ימות, המלווה יוכל לגבות את המשכון הזה מהיתומים של הלווה, אפילו שבדרך כלל מטלטלין לא משתעבדים לחוב. זה דבר ראשון. אבל מעל זה היה עוד שדרוג. הם היו כותבים ביניהם במקרה שבו הלווה ביקש את המשכון בחזרה לזמן ארוך. אז הם היו כותבים ביניהם מסמך שבו היה כתוב שהמלווה יוכל עכשיו לגבות את ערך המשכון עצמו. כביכול המשכון הפך להיות ממש בבעלות המלווה. מה הוא מרוויח מזה? הרי מבחינת זה שהוא יוכל לגבות את המשכון מהיתומים, זה כבר רבי יוחנן אמר. ואפילו בלי שהם כתבו משהו מיוחד ביניהם. מה הוא מרוויח מעבר לזה? הוא מרוויח שאם הערך של המשכון יורד אצל הלווה על ידי שימוש, הוא עדיין יוכל לגבות את הערך המלא של המשכון בהתחלה. עד כאן ההקדמה. עכשיו ההסכם הזה ביניהם הוא הסכם שאנשים המציאו, כך הם היו כותבים את החוזה ביניהם. ורבי יהושע בן קורחה היה דורש לשון אדיות, לכן הוא לקח את ההסכם הזה ברצינות, ולכן הוא הורה בברייתא שכשהבייטין לוקחים משכון מהלווה למלווה, שיזהרו לא לקחת משכון שהוא יקר מהסכום של ההלוואה עצמה. כי אם יעשו ככה, אז המלווה יוכל לגבות יותר מהסכום של ההלוואה, הוא יוכל לגבות את כל הערך של המשכון. מתי? במצב הזה שהלווה יבקש את המשכון בחזרה לזמן מסוים, ואז הם יכתבו את המסמך הזה, ורבי יהושע בן קורחה מתייחס ברצינות לאותו מסמך. זה הדין של רבי יהושע בן קורחה. ודוגמה אחרונה, גם רבי יוסי היה דורש לשון אדיות, אנחנו בשורה הראשונה בעמוד ב', יש שני סוגים של נכסים שאישה מכניסה לחתונה שלה ונותנת לבעל. יש נכסי מילוג, שהנכסים עצמם, נגיד קרקע, נשארים של האישה, רק הבעל נהנה מהפירות, ואם הם מתגרשים או שהוא מת, היא מקבלת חזרה את הקרקע עצמה. ויש נכסי צון ברזל, שזה נכסים שהאישה מכניסה לחתונה, הם הופכים להיות של הבעל, הנכס עצמו, אבל הוא חייב לה את הסכום שלהם, את הערך שלהם. זה נכסי צון ברזל. עכשיו בכתובה היו כותבים מהו הסכום שהאבא של הקלה מכניס לחתונה כנכסי צון ברזל. זה סכום שהוא בעצם מלווה לבעל, ואז הבעל יצטרך להחזיר בבוא היום. אז אומר רבי יוסי, אם זה מקום שהם נוהגים לכתוב בדיוק את הסכום שהוא באמת מכניס, אז האבא שכתב נגיד שהוא יכניס 400, הוא חייב להכניס 400. ממש כאילו שהבעל הלווה לו, והאבא חייב לשים את הכסף הזה. וזה דורש לשון אדיות. עכשיו פה יש משהו שזה לא בדיוק דורש לשון אדיות, כי בודקים לא רק את מה שכתבו בכתובה, אלא גם מה נהוג באותו מקום. שאם זה מקום שנוהגים לכתוב פי 2 או פי 3 מהסכום שהוא באמת הולך להכניס, הם רוצים לכתוב יותר כי זה נראה יותר מכובד, אז נניח האבא באמת רוצה לתת 400, אז היו כותבים 800, אז כמובן שהאבא רק ייתן 400, כי כך נהוג, ובבוא העת גם הבעל יחזיר לאישה גם כן רק 400. אותו דבר היו מקומות שהיו כותבים פי 3, אז כמובן שהוא ייתן רק שליש ממה שכתבו. כך היו עושים נהר בלי. מראי מר מוסיף שכל זה דווקא אם לא עשו קניין, אבל אם עשו קניין, אז הכוונה היא בדיוק למה שכתבו בכתובה. ובאמת רבינה היה אומר שאם אתם רוצים שאני אתן בדיוק את מה שכתוב, אז לא עושים קניין. אם אתם רוצים לעשות קניין, אז אני צריך לשנות את מה שכתוב לחצי מזה. והגמרה מביאה בשורה 10 בעמוד ב' סיפור קשור לזה. אדם נפטר והוא אמר ליורשים שלו, תכתבו לאחותכם כשהיא מתחתנת כתובה של 400 זוז. והם התלבטו האם הכוונה היא לכתוב 400 ואז באמת ניתן רק 200, שזה כמובן מה שהם מעדיפים, או לתת 400 ועל הכתובה עצמה נכתוב 800, כי כך היה מנהג לכתוב תמיד כפול ממה שנותנים באמת. אז שאלו את רב אשי, ורב אשי אמר בוא נבדוק את הניסוח המדויק של מה שהוא אמר. ויש פה שתי איקא דאמרי איך לבדוק את זה. איקא דאמרי אחד, אם הוא אמר תתנו 400, אז צריך לתת 400 ולכתוב 800. אם הוא אמר תכתבו 400, אז צריך לכתוב 400 ולתת רק 200. איקא דאמרי שני, שזה לא כל כך משנה אם הוא אמר תנו תכתבו, אלא אם הוא אמר לכתובתה או בכתובתה. אם הוא אמר שזה לכתובה, לכתובה הכוונה היא מה שנותנים בפועל, כלומר תתנו 400, אז תכתבו 800. אם הוא אמר בכתובה, הכוונה היא מה לכתוב בכתובה, ואז לכתוב 400 ובאמת לתת רק 200. עכשיו אנחנו באמצע עמוד ב', נראה עכשיו כמה מקרים של הסכמים בין בעל שדה לבין מי שמקבל את השדה. מקרה ראשון, מאוד דומה למשנה שלנו, שסיכמו שאם הוא לא יעבוד הוא יצטרך לשלם, רק הוא לא אמר הוא ישלם על הנזק במיטבה, אלא הוא אמר אני אשלם לך 1,000 זוז, שזה כנראה הרבה יותר ממה שבאמת זה שווה. בפועל מה שקרה זה שהוא לא הוביר את כל השדה, אלא הוא עבד בשני שליש מהשדה ושליש אחד הוא לא עשה שם כלום. אז נהרדי אמרו שכיוון שהוא אמר שאם הוא לא יעבוד בכלל, הוא יצטרך לשלם 1,000, אז פה כיוון ששליש הוא לא עבד, הוא צריך לשלם שליש מתוך 1,000. רבא אמר הוא לא צריך לשלם כלום, כיוון שהוא התחייב למשהו מוגזם, זה נקרא אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. המקרה הבא קשור למשנה שראינו בסוף קוף ג' עמוד ב', שתמיד הולכים לפי ההסכם הראשוני שהם קבעו ביניהם, אפילו אם משהו השתנה. אז שם דובר שמשהו בשטח השתנה, פה נדבר על מקרה שבו המקבל גרם לאיזשהו רווח לא צפוי. בכל זאת אנחנו בסוף הולכים לפי מה שסיכמו מההתחלה מבחינת אחוזי החלוקה ביניהם. אנחנו 3 שורות לפני השורות הרחבות. אדם קיבל בהריסות שדה בשביל לזרוע בסומסום, ובמקום זה הוא זרע חיטים. עכשיו הסומסום מצד אחד אפשר להרוויח בו יותר כסף מאשר חיטים, מצד שני הוא יותר מכחיש את הקרקע. עכשיו אותו אדם זרע חיטים, ובאותה שנה מחיר החיטים עלו, הוא גם הצליח מאוד יפה בזריעה שלו, ויצא שהוא לא הפסיד מבחינת המחיר שהוא יכול למכור את החיטים, הוא הרוויח אותו דבר כמו אם הוא היה זורע סומסומים, ובעצם בעל השדה הרוויח כי הוא פחות הכחיש את הקרקע מאשר אם הוא היה זורע סומסום. אז רב כהנא אמר, כיוון שבעל השדה הרוויח שלא הכחישו לו את הקרקע, אז העובד יכול לתת לבעל השדה פחות, כלומר לנקות לו את אותו רווח של חוסר הכחשת הקרקע. אומר לו רבה שהיא לא. בעל השדה אומר לו, אל תעשה לי טובות, אני מעדיף שתכחיש לי את הקרקע ושאני אקבל את כל מה שסיכמנו מההתחלה. אם היית זורע סומסום כמו שאמרנו הייתי מקבל סכום X, תביא לי את כל הסכום X ולא ביקשתי ממך לא להכחיש לי את השדה. זה סיפור ראשון. סיפור שני מאוד דומה, רק שהפעם לא רק שהוא הצליח עם החיטים, אלא הוא אפילו הצליח אותם יותר מהסומסומים. כלומר הוא אפילו הרוויח. אז רבינה חשב שהוא יצטרך לתת לבעל השדה אחוזים רק מתוך מה שהוא היה אמור להרוויח אם הוא היה זורע סומסומים. כלומר מה שהוא הרוויח מעבר זה כבר של העובד. אמר לו רבה חמידיפתי, מה פתאום? הרי זה לא רק העובד גרם לזה שיהיה פה רווח יותר. נכון שהוא זה שהחליט לשנות מסומסומים לחיטים, אבל סוף סוף זה לא הקרקע שלו, זה הקרקע של בעל השדה. וגם לקרקע יש פה צד ברווח, ולכן הוא צריך לתת לו את האחוזים מהכל ולא רק ממה שהוא היה יכול להרוויח אם הוא היה זורע סומסומים. עד כאן.